טוב, צהריים טובים, צהריים טובים. אנחנו נחלק את השיעור כאילו לשתיים, אנחנו נתחיל כאן במבוא לתורת הקבלה, ספר שנקרא ידיד נפש, ספר שכתוב בשפה פשוטה. אני לא אכנס כאן לכל ההקדמות, אנחנו נתחיל ישר כאילו מהחלק הראשון של הזה. קודם כל על הרצון. פרק א', סוגי הרצון. למושג רצון יש משמעות חשובה מאוד בתורת הקבלה. משמעות רחבה בהרבה מאשר למושג רצון שאנו מכירים. נשתמש בדוגמה. אדם קונה בית הנמצא בשלבים האחרונים של הבנייה. לפני השלב הנוכחי היו שלבים נוספים. היה שלב של תכנון. וקודם לו שלב של מחשבת הבנייה, כלומר קביעת מטרות. האם הבית ישמש לבית מגורים דרך אגב, מאוד מעניין, אנחנו כבר מדברים. אחד מהדברים של יציאת מצרים זה שאנחנו, זה כן קשור בפרשת השבוע, ליציאת מצרים, הגאולה היא לא הייתה, היא לא הגאולה הסופית. זאת אומרת, מראש היא לא הייתה מתוכנת להיות הגאולה הסופית. ולכן ארבע לשונות גאולה, למשל, שמופיעים בפרשה, הם לכאורה, כאשר אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו לא מבינים בשביל מה צריך ארבע לשונות גאולה. תגאל אותם ונגמר הסיפור. אבל ברגע שאנחנו חודרים לעומק של הדברים...
ארבע לשונות גאולה?
כן.
ומה הם?
ארבע לשונות גאולה שהם... היה לנו זה פה... והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי.
הצלתי וגאלתי זה...
הוצאתי, הצלתי, לקחתי, גאלתי. איך הוא שיש לך? חמש גאולות.
לא, הצלתי וגאלתי זה כאילו משהו שכאילו עוזר.
הוא מסביר את השלבים. מסביר את השלבים. הנקודה היא כאן שצריך להבין שכל דבר בנוי משלבים. כי בעצם זאת לא הייתה הגאולה הסופית, אלא זה הייתה שלבים בגאולה. כי הגאולה הסופית זה הגאולה העתידית שאנחנו עדיין לא נמצאים בה. אבל בינתיים, תראה, זה כמו אחד שחולה, נגיד, במחלה מסוכנת, ואין תרופה עדיין. עכשיו, יש לך שתי אופציות. או שאתה משאיר אותו בתוך המחלה המסוכנת שלו, ואתה, אנחנו אומרים, מייאש אותו לגמרי, או שאתה נותן לו בינתיים תרופות הרגעה, כדי שהוא יחזיק מעמד, גם כדי שיחזיק מעמד, וגם כדי שיהיה יותר רגוע, אבל זה עדיין לא התרופה שתרפא אותו במחלה. בינתיים, מחכים שהתרופה שמרפאת המחלה, ייצרו אותה או שימצאו את החומרים, ואז שמגיע, אז מרפאים אותו לגמרי. אבל בינתיים נותנים לו כל מיני דברים. גם ככה הגאולה הסופית עוד לא הגיעה, אבל צריך להציל את עם ישראל ממצרים. זה גם ככה שאנחנו מסתכלים על השלבים של הגאולה, זה כמו שכאן גם הוא אומר. כשבונים בית, יש קודם כל את הרצון לבנות את הבית. אחר כך יש את המחשבה, התכנון, איך אני הולך לבנות את הבית. לאחר מכן יש את השלב של איסוף החומרים, כדי שהוא נוכל לבנות את הבית. ואז אתה בונה את השלד, ובונה את הזה. הכל זה בשלבים. עכשיו, גם כאן, שהוא אומר לך, הכל כאן מתחיל, כל דבר בעולם מתחיל מרצון. זאת אומרת, הבסיס והיסוד של האדם זה רצון. בלי רצון, אין כלום.
ברור.
וזה מה שהוא אומר. נשתמש בדוגמה, אדם קונה בית, הנמצא בשלבים האחרונים של הבנייה. לפני השלב הנוכחי היו שלבים נוספים. היה שלב של תכנון, וקודם לו שלב של מחשבת הבנייה. כלומר, קביעת מטרות. האם הבית ישמש לבית מגורים או למטרה אחרת. אך לפני שלב התכנון, קדם שלב נוסף, הוא הרצון לבנות את הבית. כי בלי הרצון לבנות את הבית, אין שום דבר. אין שום תכנון. אם נעשה סדר בשלבים שהביאו לבניית הבית, הרי שבשלב הראשון הוא הרצון לבנות את הבית. זה שלב ראשון. השלב השני הוא מחשבת הבנייה. כלומר, איסוף נתונים על כל האפשרויות השונות. והשלב השלישי הוא הביצוע. הביצוע הוא שלב המעבר מן הכוח אל הפועל. בשלבי הרצון ומחשבת הבנייה היה הבית רק בכוח, ואילו בשלב הביצוע הפך הבניין למציאות בפועל. זאת אומרת, כל עוד שאני לא ביצעתי את הפעולה עצמה, אין לי בית. אם נתבונן סביבנו נמצא שהמציאות על כל מרכיביה עברו את התהליך הזה. כאשר אדם בונה בית מגורים, בית חרושת, סולל כביש, או עושה פעולות פשוטות כמו כתיבת מכתב או הכנת ארוחת ערב, בכל הפעולות הללו יש סדר מסוים, מין חוקיות קבועה, מעבר הדרגתי וקבוע של השלבים כלהלן. א', הרצון לפעול. רצון שאני רוצה לעשות משהו. ב', מחשבה הכוללת את פרטי הפעולה ומטרותיה. כאן אני צריך מחשבה, תכנון מה שנקרא. מה בדיוק אני יכול לעשות. וג', הוצאה לפועל, היינו הביצוע. האמת שבתוך כל השלבים האלה יש גם עוד שלבים, אבל אנחנו לא ניכנס אליהם כרגע. נשאל את עצמנו, אם אדם עושה מעשה, האם נוכל להסיק מסקנה כלשהי באשר ליכולתו של אדם? אתם מבינים את השאלה?
האם?
אם אדם עושה מעשה, הוא חושב.
אם אדם עושה מעשה, האם נוכל להסיק מסקנה כלשהי באשר ליכולתו של אותו אדם? למשל, אם מהנדס בנה גשר קטן וצר, האם נוכל להסיק מכך שאותו מהנדס איננו יכול לבנות גשר גדול יותר, רחב יותר? ודאי שאיננו יכולים להגיע למסקנה כזאת, כיוון שאפשר זאת במקרה זה היה נחוץ גשר קטן וצר, ואם נצטרך גשר ארוך ורחב, יבנה המהנדס, זה לא קושי. במילים אחרות, מהעובדה שהמהנדס בנה גשר צר, איננו יכולים ללמוד על יכולתו, אך אנו יכולים ללמוד על רצונו. כלומר,
למה המה... רצונו אתה יכול ללמוד? אם הוא לא רוצה, אם הוא, הוא ממוקד רק בגשר קטן, וזה הרצון שלו. עכשיו, קח אותו לגשר גדול, לא בטוח שרצונו יהיה לבנות את הגשר גדול, מפעד זה שהוא לא יודע, הוא מפחד להיכנס לתהליך הזה, והוא לא רוצה והוא לא מקצועי להיכנס לתהליך הזה. אז למה משם אפשר להסיק שגם רצונו לגשר גדול?
להפך, אתה לא יכול להסיק. זה בדיוק העניין.
לא, כי אמרת שאפשר להסיק ש...
אתה מזה שהוא בנה גשר קטן, אתה לא יכול להסיק שהוא יכול לבנות גשר גדול.
נכון, אבל רצונו.
אתה לא משיג את יכולתו. עוד פעם, זה לא מה שאתה אומר, זה סטית מה הנושא, מה שנקרא. כי הרעיון הוא, אם הוא עשה גשר קטן, זה אומר שהוא לא יכול לעשות גשר גדול?
זה אומר גם ש... לא יפעלת.
יפה, אז אתה לא יודע. בקיצור, אתה לא יודע.
נכון.
זאת אומרת, אתה רק יודע מה? שהרצון שלו היה לבנות את מה שהוא בנה.
נכון, אבל אתה אמרת שיש לו גשר, אפשר להסיק בזה, שיש לו רצון גם לבנות גשר גדול. או שלא שמעתי טוב.
עוד פעם, יכול להיות, עוד פעם, הרעיון, תבין, הרעיון הוא כאן, שאותו מהנדס יש לו יכולות.
נכון.
אבל הוא רצה עכשיו לבנות גשר קטן.
נכון.
זה לא אומר שהוא לא יכול לבנות גשר גדול.
נכון, גם זה לא אומר שהוא כן יכול לבנות גשר גדול.
זה לא משנה, זה לא רלוונטי, כי זה לא אמר, זה לא אמר, הנקודה היא כזאת, אני לא יכול להסיק מסקנה על כוחו ויכולתו מהתוצאה של מה שהוא עשה.
נכון.
זה טעות דרך אגב, זה טעות. כאן תן דוגמה מאוד פשוטה, אבל הדברים האלה יכולים להתפשט דברים הרבה יותר מסובכים. אם אנחנו רואים בן אדם שעשה משהו, תראה זה מה שהוא מסוגל לעשות. מי אמר לך? זה מה שהוא רצה לעשות. אם הוא היה רוצה לעשות משהו יותר, הוא היה עושה. במילים אחרות, מהעובדה שהמהנדס בנה גשר צר, איננו יכולים ללמוד על יכולתו. אנחנו לא יכולים ללמוד מה היכולת שלו. אנחנו יכולים ללמוד על רצונו. זה אנחנו כן יכולים ללמוד. כי אנחנו רואים, הוא בנה מה שהוא רצה. כלומר, המהנדס רצה לבנות את הגשר הזה דווקא. כי אם לא היה רוצה לבנותו, לא היה בונה אותו. נקודה. זה הכל. בלי רצון, לא עושים כלום. כיוון שרצון משמעו השגת תכלית מסוימת, ואין לך רצון אנושי שאין תכליתו השגת דבר כלשהו, הרי שהתכלית הרצויה הזאת היא אשר מגבילה את הרצון. במקרה שלנו, רצה מהנדס לבנות גשר קצר. כיוון שהמטרה שבניית הגשר הדריכה אותו והגבילה את רצונו לגשר הספציפי הזה, אף שביכולתו לבנות גשר גדול, הוא יכול לבנות גשר יותר גדול, אבל כרגע זה לא מה שהוא רוצה לעשות. נסכם את הנושא כך. א', מפעולות האדם נוכל ללמוד את רצונו. ב', מפעולות האדם לא נוכל ללמוד על היקף האפשרויות שלו. ג', המטרה והתכלית שאותן רוצה המהנדס להשיג על ידי הפעולה, היא אשר מגבילה את רצונו ואת פעולתו. אני רוצה לעשות דבר כזה, אז אני מגביל את עצמי לדבר הזה. שוחחנו בשני מישורים, או בשתי בחינות כפי שנוהגים להשתמש בשפת הקבלה. א', במה שמהנדס היה יכול לרצות, ב', במה שהמהנדס רצה. הבחינה הראשונה היא המקסימום שהמהנדס יכול להגיע אליו. זאת אומרת, מה שהיה יכול לרצות, זה המקסימום שיכול להגיע אליו. הבחינה השנייה היא יכולתו המוגבלת שבה השתמש, כלומר, מה שעשה בפועל ולא מה שהיה יכול לעשות בכוח. זאת אומרת, יש את הפועל והכוח. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיש בו כוחות עצומים, אבל הוא מגלה רק חלקיק מהכוח שלו במעשה שהוא עושה, כי זה מה שהוא רוצה. עכשיו הוא כאן מאיר, יש כאן למטה גם כל מיני עיונים והסברים שהם טיפה יותר מסובכים, אבל הם חלק מהעניין. עכשיו כאן למשל, אומר לה, הוא מביא מהרמח"ל, חוקר ומקובל, עמוד 4, אומר, אמור מה אתה, הרק בדרך הזה שברא את העולם היה ההכרח לבורו, לא תוכל לומר זה, כי במאמר אחד היה יכול להיברות, ואף על פי כן ברא בעשרה מאמרות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, אף על פי שהיה יכול לבנות אותו במאמר אחד. לא הייתה לו שום בעיה. דרך אגב, 10 המכות, גם כאן אנחנו גולשים לפרשת שבוע בגדול, 10 המכות הן בעצם מחוברות ל-10 המאמרות שנברא העולם. כי הרי אחת השאלות היא למה 10? למה לא 5? למה לא 6? למה לא 7? נכון? למה לא 1? ומה עוד שאתה בא, אתה רוצה, הוא רצה להניש את המצרים?
אחד אנחנו יודעים למה לא אחד, כי אנחנו, זה בשביל
המה המשראל,
לא בשביל...
לא רק זה, הוא אחרי חמש מכות...
זה עוד
הריך, כן, אחרי חמש מכות, הוא בעצם פרעו, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. אחרי חמש מכות הוא מכביד את ליבו. זאת אומרת, זה כבר לא רצונו של פרעו, פרעו לכאורה רוצה לשחרר את עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, למה? כי אם הוא מכביד לו בסדר, יכביד לו לעוד מכה, לעוד שתיים. אבל לא, הוא חייב לתת את העשר מכות. למה את העשר מכות? כי הם כנגד העשר מאמרות שנברא העולם. זאת אומרת, כל אחת מהמכות בעצם נועדה להביא עוד נקודה בבריאה. ולכן דווקא עשר מאמרות. וכאן אנחנו כאן נתקלים בעניין הזה של עשר מאמרות. הנה, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם במאמר אחד. אבל הוא בנה אותם בעשרה מאמרות, כי זה היה רצונו. וכן לא תוכל לומר שלא היה יכול לברוא בריאות יותר ממה שהוא.
אנחנו חוזרים גם על זה שבתחילת דיברנו, העשר המאמרות, בעצם העשר... זה בעצם גם סוג של תהליך.
בוודאי.
יכול להיות שבתוך המאמרות האלה, זה כמו שהיה הרצון, נרדת לרזולוציה של התכנון, ואז הבנייה. יכול להיות שגם פה אפשר לחלק את זה לעשר המאמרות, שמתוך זה חלק מהמאמרות זה בעצם...
אז קודם כל, לידיעה כללית, כל פרט מכיל את הכלל וכל הכלל מכיל את הפרט. זה נקודה יסודית בקבלה שהיא מאוד, בהתחלה מאוד קשה לקבל אותה. מה שזה אומר זה שכל חלקיק בבריאה מכיל את כל הבריאה. מאוד קשה להבין את זה. אבל היום אנחנו, כן, היום אנחנו רואים את זה שאנשים מסתכלים בעיניים ורואים איזה מחלות יש לך. מסתכלים באצבעות, רואים איזה מחלות יש לך. על הרגליים רואים איזה מחלות. מאיפה הם יודעים איזה? כי האמת, בקבלה זה כתוב מאוד פשוט. אם אתה מסוגל לקרוא את הדברים, אתה תראה בכל חלקיק של הגוף את המחלות שלו, את הבעיות שלו. כי כל חלקיק מכיל את הגוף כולו. וזה בעצם אחד מהכללים בקבלה. עכשיו כאן, לכן הקדוש ברוך הוא...
עשר מאמרות מקביל לעשרת הדיברות?
לא, זה אני...
עוד פעם, עשר, תמיד שיש משהו שעשר, יש איזשהו קשר בין הדברים. אבל לא נסחף עד כדי כך, מכיוון שזה כבר דברים הרבה יותר מסובכים. אבל כרגע, מה שאנחנו אומרים, בריאת העולם, עשר מאמרות. כנגד זה, עשר מכות. זה קצת מובן לנו, למה? כי עשר מכות נועדו להיות עדות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולכן, זה בדיוק העשר המכות האלה, כנגד העשר המאמרות. ולכן זה חייב להיות עשר. זאת אומרת, הוא לא יכול להפסיק אחרי חמש, או אחרי שש, או אחרי שבע. כי כל הרעיון זה להעביר, כי זה רצונו. שהרי אתה מודה שהוא כל יכול, בלי שום גבול לתכלית. ואף על פי כן מצאנו שאתה פועל פעולת תכלית, הוא פועל פעולה מוגבלת על פי עבודת בני האדם, כי הכל לפי רוב המעשה יורד, ההטבה והרעה. כמו כן, בריאת העולם לא הייתה אלא בפעולה מוגבלת, ולא כפי יכולתו הבלתי בעל תכלית. כי הרי כל מה שאנחנו כאן אומרים, אנחנו רוצים להגביל את זה, להגיע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שהוא ברא את העולם, זה לא אומר שהוא לא יכול לברוא עולם פי שתיים בגודל, או לבנות עוד ועוד 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 ועוד, אלא הוא, זה היה רצונו. זאת אומרת, הוא בלתי מוגבל. אתה יודע, תראה מה הוא ברא, מה הוא ברא, הוא מוגבל, לא. הוא הגביל את רצונו. זאת אומרת, הרצון שלו היה מוגבל, אבל יכולתו בלתי מוגבלת. וזה בדיוק הרעיון כאן. ולא לפי יכולתו הבלתי תכלית, כי אלמלא ברא ככל יכולתו, היו הבריאות גם כן בלי תכלית. אם היה בורא, זה משהו, אז גם הבריאות היו בלי תכלית. זאת אומרת, היו גם הם כאילו אינסופיים, אבל אין דבר כזה. אם כן, היוצא מכל אלה שבשתי הבחינות שלנו נתבלל ברצונו. א', מה שהוא יכול לרצות, ב', מה שהוא רצה. מה שהיה יכול לרצות הוא בלתי תכלית לשיעור. אי אפשר לתאר, אי אפשר לשער, אי אפשר לזה. מה שרצה הוא בשיעור בתכלית וגבול. מה שהוא רצה הוא מה שאנחנו רואים בעצם כאן בעולם. עד כאן דיברנו על הרצון האנושי ועל היצירה האנושית. נמשיך ונתבונן ברצון האלוקי וביצירה האלוקית. העולם שאנו חיים בו ונבנה בששת ימי בראשית, עבר אפו את השלבים שהזכרנו לאל. להלן נסביר שאת המודל הזה, רצון, מחשבה, מעשה, קבע הבורא בכך, ובכך יצר את הרקע לפעולות האדם באותו מודל עצמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ככה ברא את זה, וכך זה גם עובד אצל הבן אדם. תחילה היה רצון, הרצון האלוקי לברוא את העולם. רצון כמו מחשבה הוא דבר נסתר וידוע רק לבעליו. אנחנו לא יודעים מה בן אדם רוצה. אנחנו יכולים לגלל את הרצון שלו דרך המעשה. אבל כל עוד שהוא לא עשה מעשה, אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. ואם נחזור לדוגמה הקודמת, בנייתו של בית, רצוננו חבוי בתוכנו.
שזה בעצם אחד קשור לשני. רצון, מעשה, מעשה, רצון.
נכון. אבל אתה לא אתה את הרצון לא יודע שלא תראה מעשה.
נכון, אם אתה רואה את המעשה, אז אתה כן יודע את
אז אתה יודע את הרצון. אתה יודע את הרצון, ואמר שהרצון זה לא שהוא הרצ, כל הרצון, אלא הרצון המוגבל, אותו דבר שהוא רצה לעשות. זה נקודות חשובות שצריך לזכור אותן כל הזמן. רצוננו חבוי בתוכנו, פנימיותנו, רצוננו הוא שלנו, ואין לנו שותפים. רצון האדם הוא מהותו ועצמותו. לרצון הזה, זה מה שדיברנו לפני 5 דקות כבר, שהתקדמנו, כדבר עם בנג'מין, על עניין של החומר והצורה. החומר זה הגשמיות, והצורה זה הרוחניות. זאת אומרת שהצורה נשמע כמו שהצורה של הדבר, אבל זה בדיוק הפוך. הצורה זה הרוחניות, זה המהות של הדבר. זאת אומרת, אדם גיבור, הגבורה מתבטא דרך האדם. זאת אומרת, הגבורה זה הרוחניות, והאדם זה החומר. זאת אומרת, המהות של האדם זה הצורה שבו.
אז זה... הגיבור זה הרוחניות?
בוודאי, כי זה כוח שיש בך, שהוא מתבטא על ידי המעשים שלך. עכשיו, אם אתה לא תעשה מעשים, אתה לא תדע שהוא גיבור, ואדם לא יעשה כלום. לכן יש את החיבור הזה בין החומר לצורה, בין הרוחניות לגשמיות. כי בלי הרוחניות אין גשמיות, בלי הגשמיות אין רוחניות. זאת אומרת, הגוף, בלי הנשמה...
צורה זה משהו שהוא מאוד 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 מוחשי, ונותן כביכול...
זה מה שאמרתי.
די משמעות לגשמיות.
לכן...
לא, אני באתי שאומר את זה...
זה בדיוק... לכן צריך תמיד תזכור שבקבלה צורה זה רוחניות. תמיד תזכור. צורה זה רוחניות. חומר. יש חומר וצורה.
כמו
זה מקביל לכלי ואור. והאור בכלי. הכלי זה החומר, והאור זה הצורה. זה הצורה. זאת אומרת, כך תזכור ככה. כי אז אתה מבין שהאור זה הצורה של דבר רוחני, והוא מקבל את הצורה שלו הגשמית, כמו מים. אני שם מים בכוס, אז המים מקבלים צורה, אז המים יש להם צורה של כוס. אני שם את אותם מים בבקבוק, יהיה להם צורה של בקבוק. זאת אומרת,
אבל המים קיבלו את הצורה של הבקבוק מהחומר.
יפה, זה מה שאני אנסה להגיד. האדם, הגוף, מקבל את המהות שלו מהצורה, והצורה, אנחנו אומרים, היא מקבלת את הגוף שאיתו היא פועלת.
הבנתי, ואז נוצר הצורה בעצם.
בדיוק.
בעצם הצורה נוצרת.
הצורה הגשמית, שזה החומר.
כן.
זה, צריך לזכור את זה, בהכרה מאוד מתבלבלים בזה.
לא, הצורה,
כי
הצורה
אנחנו רואים, תראה את הצורה שלו, תראה את הזה שלו, ואנחנו לא חושבים על זה שצורה בעצם במובן, זה הדבר הרוחני.
הצורה זה רוחני.
כן, בדיוק. כן. הצורה זה מי אתה? תחשוב על זה, היצירה, מלשון יצירה. צורה מלשון יצירה. זה, אתה מי אתה בכלל? הרי בן אדם, הרי הביטוי שלה...
זה הפנימיות שלך.
בדיוק.
אתה... זה כמו שאתה יכול להגיד, גוף האדם הוא גוף האדם, כל אחד נברא והגשמיות שלו זה יד כזאת, אצבע כזאת.
נכון.
ובפנים נכנס בעצם הצורה שלו, מתלבשת...
היא מפעילה! הצורה לא רק זה, היא מפעילה את הגוף.
היא בעצם הרוחניות.
הצורה מפעילה את הגוף.
כן.
אני רוצה להרים את הספר. מי הרים את הספר?
היד שלך.
על ידי?
הרוח, המוח. הרוח,
בדיוק. זאת אומרת, אם לא היה לי רוח, כלום. זאת אומרת, הביטוי... של הרוח הוא על ידי החומר, על ידי הגשמיות. זה מתבטא. כאשר בנינו את הבית נתגלה רצוננו, אנו אומרים שבכך יצא הרצון מן הנסתר אל הנגלה, מן הכוח אל הפועל, ואכן בריאת העולם הוא גילוי רצונו של הבורא. כלומר, אם בריאת העולם נתגלה, שהיה רצון מלפניו לברוא את העולם. גם ביצירה האלוקית, אין אנו יכולים להסיק מסקנה מכל יכולתו של הבורא, עד הרבה. מתוך שאנו מנים שיכולת הבורא היא לא מוגבלת, ורצונו איננו מוגבל, הרי אין דבר שימנע מהבורא לברוא עולם אחר, מושלם יותר. ואם בכל זאת ברא את העולם כפי שהוא, הרי זה בגלל שהבורא הגביל את רצונו, בגלל תכלית מסוימת שקבע לעצמו. נמצא שהבורא קבע תכלית לבריאת העולם, ובתכלית זו גופה, הגביל הבורא יתברך רצונו, וברא את העולם לא בכל יכולתו, אלא ביכולתו המוגבלת. וכאן נדמד עוד דבר, ואחר כך נעבור קצת לפרשת שחר.
מה הכוונה?
יקביל את יכולתו. זאת אומרת, היכולת שלו...
הרצון שלו היה...
בדיוק. להגביל את יכולתו. זאת אומרת, זה לא שהוא לא יכול, הוא יכול, אבל הוא לא רוצה. תקראו לזה ככה. זאת אומרת, הוא רוצה את זה.
אז אתה יכול להפיק את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה פה, את כדור הארץ. לא יודע אם הוא ברא את המדר לזה גם. ואתה יכול להפיק שהוא לא רצה כנראה לברות עוד מודלים כמו שלנו.
יכול להיות
שהוא
כן ברא.
אנחנו לא יודעים מה הוא ברא ומה הוא לא ברא, אבל אנחנו יודעים מה שאנחנו רואים.
אנחנו יודעים ממה שאנחנו רואים.
בדיוק, מה שאנחנו רואים והראייה שלנו מוגבלת. זה כמו אחד הדברים המעניינים זה שאומרים שסך הכל העולם הזה מלא בשדים ורוחות ודברים ומזיקים, ואנחנו לא רואים אותם. ואם היינו רואים אותם, לא יכולנו לחיות. אתה מיקרוסקופ, אתה רואה לפעמים דברים שחיים בתוך האוויר, אתה תגדיל אותם במיליון, אתה תיגאל. אתה תראה כל מיני צורות מגילות ודברים כאלה ואחרים, וכשאתה יסביר את זה, זה מקיף אותך. זה מסביב. עכשיו, באותה תורה יש שדים ורוחות ודברים שאנחנו לא רואים אותם. למה אנחנו לא רואים אותם? כי לא היינו מסוגלים לראות אותם. אם היינו רואים אותם, לא היינו יכולים לחיות. זאת אומרת, אנחנו רואים ומאמינים במה שאנחנו רואים. זה מצד אחד בעייתי. זה דרך אגב הרעיון של אמונה. האמונה מתחילה איפה שנגמר הראייה.
נכון, כי אז מה אם שואל אותך?
אחרת זה לא אמונה.
איך אתה מאמין בעצם כל סיפורי התורה?
זה כמו...
אף אחד לא ראה את זה.
זה כמו...
בדור שלנו אני מדבר.
שמעתי דוגמה יפה מזה, נדמה לי הרב זמיר אומר, זו דוגמה יפה, שהידיעה זה שאני יודע שיש בורא לעולם. האמונה זה שאני יודע שהוא יעזור לי. זאת אומרת, זה לא ידיעה, זה אמונה. זה לא משהו שאני רואה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי. אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא האחד, היחיד במיוחד, והוא יעזור לי. הוא עוזר לי. זה אמונה. וככל שהידיעה שלך גדלה, ככה גם האמונה שלך גדלה. אבל האמונה זה לא משהו שאני יכול לראות בעיניים.
הידיעה
נמתח
איזה סוג של משהו שמחליף את הראייה בעיניים. הוא כאילו...
כן, כן, הידיעה. בשביל זה אומרים, שאנחנו נגיע לזה גם כאן, זה כתוב שה... הראייה השכלית היא יותר נכונה מהראייה החושית. זה גם נקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני רואה את זה בחושים, אני ממשש את זה, אני זה, מה זה הכי אמיתי שיכול להיות? לא, בכלל לא. כי הרבה פעמים אתה, הדמיון שלך עובד, וכל מיני פעולות אחרות עובדות, ואתה לא באמת רואה את, את האמת. אבל אם אתה יודע, הידיעה היא ידיעה אבסולוטית. זאת אומרת, זה ידיעה שהחושים לא יעזרו לך כאן. בן אדם מפחד, ממה אתה מפחד? אנחנו שם מדברים על דאגות בבוקר. ממה אתה מפחד? בדרך כלל זה הדמיון מתפרע. בן אדם מפחד בחושך. מה אתה מפחד בחושך? מה השתנה בחושך ממה שהיה אור?
אין לך שליטה בחושך, אתה לא רואה את האור.
ואז מה? אז יש כאלה שמפחדים.
נכון.
עכשיו, איך אתה משתלט?
אתה לא בשליטה.
אז איך אתה מפחד? אתה לא בשליטה. כן בשליטה, אבל אתה לא רואה.
כשאתה הולך עכשיו, ויש לך פה חושך, ואתה הולך על...
אני אגיד את זה עוד יותר טוב.
ואתה יודע שיש פה פוטנציאל לעבור מכונות, ואתה לא רואה כלום, אז אתה מפחד. הסיבה שאתה מפחד, שיקרה לך משהו, אתה לא בשליטה.
וכאן התחברנו למכת חושך.
אבל אם יש לך אמונה, אם יש לך אמונה מלאה, ואתה יודע שמישהו מכוון אותך לכל אורך הדרך, אז יהיה לך יותר ביטחון ללכת בחושך.
עכשיו כאן למשל, תראה לך דוגמה שאנחנו יכולים עכשיו להתחבר לפרשה. מכת חושך הייתה מכה מאוד מוזרה. כי היה חושך למצרים וליהודים היה אור. נכון. דבר שאי אפשר להבין אותו. עכשיו, אחד ההסברים אומר שבעצם החושך הזה היה אור הגנוז. זאת אומרת, זה היה אור של בראשית, שזה אור כל כך חזק, שאתה, אם אתה לא רגיל אליו, אתה מסתנבר. זאת אומרת, בבלים פשוטות, התומעה של מצרים, התמאים שבה המצרים, שהגיע האור הזה מלמעלה, הסתנברו. היה להם חושך, לא ראו כלום. לעומת זאת, היהודים שהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא, ראו.
כן, זה אחד הפרשים.
כן, אחד ההסברים היפים מאוד, זה הסבר, כי זה הסבר שממש מסביר את הקטע של שעם ישראל ראו והמצרים לא ראו. כי המצרים לא יכלו לראות, האור סנבר אותם. זה היה אור של קדושה, שהטומאה לא יכולה לסבול אותו. רק מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא יכול לראות אותו. זה כמו שבן אדם, איך אומרים, פותחים לו פתאום אור, ככה, טרח באמצע הלילה פרוג'קטור, הוא מסתנבר על המקום. אבל בן אדם שרגיל לאור, אין לו בעיה. הוא רואה, הוא ייכנס לחדר, הוא ימשיך לראות. זאת אומרת, שפתאום נותנים לך את האור הגנוז, שאתה בכלל לא יודע מה הוא, אתה מסתנבר, אבל יהודי שמחובר לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לראות. זה נקודה מאוד מעניינת שמסבירה בעצם את הרעיון, איך המצרים לא ראו כלום, ואיך עם ישראל כן ראה. עכשיו, מה שכן, אבל מה שכאן חשוב להבין, שהחושך לא משנה את המציאות. וזה בדיוק הרעיון. עכשיו, מה קורה? הדמיון שלך עובד. אתה רואה את החדר, אתה נמצא כמתאום לך חושך, אתה מפחד. איך אתה מתגבר על הפחד? תחשוב בהיגיון, תנסה להתגבר דאגה בלב אישה סכנה. תחשוב שבעצם לפני רגע היה כאן אור, ואתה ראית בדיוק מה יש מסביבך. ואין שום דבר מה לפחד. עכשיו, איך הדבר, למשל, איך בן אדם נלחם, דיברנו על זה בבוקר, איך בן אדם נלחם בפחד שלו מחושך?
אמונה.
לא, יכול גם, בצורה מעשית אני מדבר. הוא פשוט...
למשש?
לא רק למשש. הוא רוצה עכשיו להיגמל מה זה, הוא רוצה לעבוד על עצמו, לקחת את החושך, לא רוצה לפחד יותר מחושך. אז יש פתרון, כמו שאמרנו, מלא לוקח נרות, כדי אם יהיה חושך אני מדליק נרות, אני אראה. אבל יש פתרון הרבה יותר טוב, שהוא ירגיל את עצמו לאט לאט לחושך. בדיוק כמו שהפוך, ככה גם ככה. מה יעשה? ייכנס לחדר, קצת אור, פחות אור, פחות טוב, לאט לאט הוא יתרגל, עד שבחושך גמור אין לו שום בעיה. זה כמו שיש את המסעדה הזאת, שהולכים, יש את המסעדה של העברים. שבאמת העברים, הם הולכים בחושך, כאילו זה ביום, והבן אדם שיושב שם...
כי הם התרגלו, הם למדו.
אבל גם אתה, כשאתה יושב במסעדה הזאת, אחרי שעה שאתה יושב שם, גם אתה כבר לא תפחד כמו שפחדת בהתחלה. גם אתה כבר תתרגל, וגם אתה באיזשהו מקום תהיה יותר מודע למה שקורה. יפה, זה בדיוק העניין. נכון. ולכן, כשאנחנו מדברים על הסוגיה הזו של דאגה, דאגה בלב איש יסחנה. אדם צריך לדעת שהוא שולט בדאגות, ולא לתת לכוח הדמיון להתפרע. וזה בדיוק הרעיון. נכון? זה עובד על כל דבר. זה רק דוגמה. זאת אומרת, כל פחד שיש לך, כל דאגה שיש לך, אתה יכול לכופף אותה. איך לכופף אותה? בדיוק כמו שדיברנו על החושך. למצוא את הדרך בשלבים, להתגבר על הבעיה. יש לזה עוד הרבה דברים אחרים.
זה הבעיה של השנקרא להתמודד.
כן. וזה אחד הבעיות של האשכנזים, שהם כל הזמן, במיוחד במשפחה שלי, כל הזמן, מה יהיה?
מה יהיה?
זה לא, אבל מה יהיה הזה, מה יהיה הזה, לצורך העניין, לא יודעים מה יהיה. אבל לכל אורך הדרך, אתה קם בבוקר, ואתה סובל מזה מה יהיה. אתה לא חי את החיים האמיתיים שלך,
זה בדיוק הסוגיה.
אתה חי בהתגוננות.
תקשיב עכשיו.
אתה חי בהתגוננות כל הזמן.
אז איתי, תקשיב עכשיו לשיעורים של הבוקר.
אם לא חלק לטיפול. עדיף ליפול ולהמשך לחיות.
תקשיב עכשיו לשיעורים של הבוקר, הקצרים. כי אני בדיוק מדבר על הסוגיה הזו עם פרק חלק על דאגה. דאגה בלבי השכנה, איך מתודדים את הדאגות. איך שמים אותם במקום הנכון?
אני צריך.
הפרופוזל. אז תקשיב לזה.
אני חייב.
תקשיב, אני שלחתי את זה לזה. תקשיב לזה. תקשיב לזה. תקשיב לזה ותראה, זה עוזר הרבה. זה שם אותך בפרופורציות אחרות. זה לא שאתה יותר לא תדאג, אבל אתה תדע שאתה יכול לשלוט פחות יותר לדאגות. יש הרבה דברים גם בחיים שאתה דואג מהם. וכדאי לתת להם לזרום, למה? בסוף מתברך שזה לא כל כך נורא כמו שחשבת. זאת אומרת, אתה, כל הראש שלך מדאיג אותך, הזמין אותי למשפט, וואו, כל הזמן אתה עסוק בזה.
נכון,
וואו, עסוק ועסוק ועסוק, בסוף, וואו, מה קרה בסך הכל, בסדר.
אני הבאת לך עוד דבר קטן שהוא לא בא, הוא סותם איזה משהו.
כולנו ככה.
לא נכון, זה לא כולנו, אני מכיר
אותנו אנשים ש... כולנו בדרגה כזאת או אחרת, זה בדיוק העניין. לכן, צריך להבין שזה כוח הדמיון. הדמיון פשוט מפתח את הדברים מעבר לפרופורציות.
לא, זה גם... אתה רגיל לדבר מסוים, ואתה פוחד שזה יסטה מהנורמה שלו.
אבל זה ההתמודדות, כי אתה חייב להבין
שלאורך
החיים, אתה לא נמצא כל הזמן על הדרך הישר, אני קורא לזה. יש לך סטיות.
נכון. ואתה צריך לדעת שהסטיות האלה הן לא כל כך נוראיות כמו שאתה מדמיין אותן.
אתה צריך להתמודד עם זה,
זה אנחנו מדברים עכשיו.
זה הכלים שלה, אתה
צריך להתמודד עם זה. אבל זה מה שהוא אומר שלמה המלך, דאגה בלב איש ישכנה. זה בדיוק אנחנו מדברים עכשיו. זה, תראה, בכוונה זה כבר דבר שדיברתי עליו לפני הרבה שנים, כשהתחלתי את פרק חלק, את ההסברים. ובכוונה כשהגעתי לזה, בעצם גמרתי, הייתי צריך לעבור למשהו אחר. אבל זו סוגיה כל כך מעניינת וחשובה, במיוחד היום בעולם שלנו, כל היום שכולם נדרש, איך אומרים, כולם הולכים רצים לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, ודואגים על דיכאונות ובלגנים.
מתאבדים גם, כמו להתאבד רופא, שמעת?
אז זה בדיוק הזמן לדבר על זה. איך אני מתמודד עם הדאגות? וכשאתה רואה מה שהגמרא כותבת, תראה, אני תמיד אומר את זה, הפסיכולוגים הכי טובים נמצאים בתורה. הפסיכיאטרים, הכל זה בתורה. הפוך בה והפוך בה תקולה בה. אם אנחנו נלמד את התורה ונחדור לעומקה, אנחנו נגלה את כל העולם בפנים. אנחנו נגלה ונבין. אחת הבעיות שלנו, זה גם אחת מהיסודות שבקבלה. לא להתייחס למקרה. להתייחס לכלל. כי ברגע שאתה מתייחס למקרה, אתה עבוד. וזה בדיוק הרעיון. גם ביציאת מצרים, הרעיון היה, הכלל היה להוציא את עם ישראל ממצרים ולהוכיח שיש בורא לעולם. וכל הפרטים בעצם מובילים לדבר הזה. עכשיו, הבעיה היא שבן אדם לפעמים מתמקד בפרט. ואז הוא לא רואה את התמונה הגדולה. כשהוא לא רואה את התמונה הגדולה, הוא בבעיה. נמצאנו מדברים בשתי בחינות, א', הרצון האלוקי הלא מוגבל, ב', הרצון האלוקי המוגבל. לבחינה הראשונה קוראים, זה עוד נקודה, ובזה אנחנו נסיים להיום את העניין של הקבלה, למרות שכבר ריברנו כאן פרשת השבוע, אבל אנחנו רוצים לדבר עוד קצת עליה. עכשיו, חשוב מאוד את זה לזכור. לבחינה הראשונה קוראים חכמי הקבלה, רצון פשוט. זאת אומרת, לנו מה זה נמצא רצון פשוט, כמו פשוט פשוט? לא, רצון פשוט זה מופשט לחלוטין, זה להפך, זה משהו שאנחנו לא מבינים בכלל. עוד פעם, יש הרבה מושגים בקבלה שאנחנו צריכים לקלוט אותם, כי אנחנו רגילים, בדיוק. אנחנו רגילים, בדיוק. אנחנו רגילים, למרות שזה האמת, פשוט, זה מלשון מופשט, בדיוק. אז באמת, הרצון הפשוט הוא הבלתי מוגבל, לא מבינים בו כלום, לא פשוט מבחינת שפשוט להבין אותו. להפך, עד רבה, אתה לא מבין כלום.
אתה לא יודע מה אתה רוצה בכלל ברצון הפשוט, לא? בדיוק.
הוא נקרא אינסוף.
אינסוף.
זה, אנחנו לא מבינים בזה כלום, אנחנו לא מדברים בזה. ולבחינה השנייה קוראים ספירות. העשר ספירות זה כמובן הדרגה מתחת לרצון הפשוט. זה כבר הרצון המוגבל. זאת אומרת, כל עשר הספירות הם בעצם נועדו לגלות לנו את הרצון המוגבל של הקדוש ברוך הוא. איך הוא בנוי? בשלבים.
כי הכל עשר הספירות.
כן. מה שבקבלה אומרים עשר ספירות.
עשר ספירות. ומה עם העשר ספירות? שזה כבר יותר מתקדם.
אנחנו נגיע לזה. כן. זה לא... בגדול זה... זה... כחב, כחגת נעים. זה כתר,
כחד גת נעים.
כן, יש ככה, יש כתר, יש כתר, חוכמה, יש חוכמה, כתר, תוציא מה זה, יש חוכמה, בינה ודעת, ראשי תיבות, חב"ד.
חוכמה, בינה, חב"ד.
זה הראש.
חב"ד?
כן, חוכמה, בינה ודעת. זה אנחנו לא מתעסקים כל כך. אחר כך, אחרי חוכמה, יש את ה... חגת נעים, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. זה העשר ספירות. אנחנו בדרך כלל מדברים על שבע ספירות, שזה בעצם המתחילים מה... זה נקרא חגת נעים. נצח, עוד יסוד, מלכות, תפארת, נצח,
עוד
יסוד. נצח יוזר חוד ותפארת ויסוד ויסוד ומלכות. מלכות זה אנחנו, זה הפעולה שלנו. זער אנפין, מה שקוראים בקבלה, זה בעצם מכיל את את המלכות, את כל האחרים. המלכות בעצם מכילה בתוכה שש, מחולקת לשש, נצח עוד יסוד תפארת ומלכות. זה בעצם כולם כולים במלכות. עוד פעם, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה באמת יסבך רק יסבך את העניינים.
כן,
יסבך
את העניינים.
זה הרעיון, בשביל זה לומדים מבוא לקבלה. כדי להתחיל לאט לאט להגיע להבין. אז קודם כל, עשר ספירות, כרגע אנחנו לא מכירים, לא יודעים, הם אבל אלה שבעצם מגלים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הבורא ברא את העולם המוגבל על ידי רצונו המוגבל או על ידי הספירות. נושא הספירות הוא העיקרי בתורת הקבלה, ואנחנו כאן יודעים את זה, ולהלן נייחד לנושא פרק מיוחד, אך בשלב זה נאמר שהספירות הם חלקי הרצון המוגבל. פירוש הדברים, בריאת העולם הוא גילוי הרצון האלוקי לברוא את העולם. רצה העולם לברוא את העולם חסר, כדי שבני אדם בעלי הבחירה יתקנו את החיסרון. אנחנו באים כאן לתקן, לכן גם העולם הוא חסר, אין, הוא לא מושלם. בעבודת הבורא שלהם. ואם היה הבורא את העולם בכל יכולתו, היה העולם מושלם ולא היה מקום לעבודת האלוקים. לכן גילה הבורא רק חלק מיכולתו. במילים אחרות, הבורא גילה רק את רצונו, יכולתו המוגבלים. רצה הבורא לגלות את רצונו בשלבים, גילוי אחר גילוי, והספירות הם הכוחות שבהם ברא הבורא את העולמות. והם, כמו שאמרנו, הספירות קשורים לעצם לעשרה מאמרות שנברא העולם, וזה עשר המכות שבעצם קיבלו המצרים. והם גילו רצונו. נסכם ונאמר, שעשר הספירות הן חלקי הרצון המוגבל שבהם ברא עולם מוגבל ולא שלם. עלינו להדגיש שכל הדיונים שלנו הם סביב הרצון המוגבל בלבד. ואילו, וזה חשוב לדעת, ואילו הרצון הפשוט, אמרנו הפשוט, זה המופשט, הבלתי מוגבל, איננו מבינים ומשיגים כלל וכלל. אין לנו שום הבנה ותובנה בעניין הזה. אתה יכול להיות הקבליסט הכי גדול בעולם, שום דבר אנחנו לא מבינים בזה, נקודה. ולא זו בלבד, אלא שנאסר עלינו לדרוש ולחקור בנושאים אלה, ועל כך נאמר, במופלא ממך אל תדרוש. הזוהר הקדוש קורא לרצון הפשוט, רעבה דכל רעבים. זה רצון כל הרצונות. רצון כל הרצונות המקור והשורש ממנו עתידים להתגלות כל הרצונות פרטיהם ופרטי פרטיהם. הרצון הפשוט האינסוף הוא השורש של כל מה שנתהווה בעבר, מתהווה בהווה ויתהווה בעתיד. במילים שזאת האינסוף כולל בתוכו את המציאות כולה. לסבר את האוזן, ניקח דוגמה מתחום הדומה. כאשר מדברים במתמטיקה על מספר אינסופי, מתכוונים למספר שאין גדול ממנו. חכמי הקבלה רואים במושג זה יותר מכך. מספר אינסופי הוא מספר שכל המספרים האחרים בטלים לידו. כמו שהאפס בטל ליד כל מספר, אפילו מספר אינסופי מינוס אחד בטל ליד מספר אינסופי כמו האפס, בטל לידו. ודרגע, האפס גם לא ניכנס לזה כרגע, האפס הוא דווקא מספר חזק מאוד, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אנחנו, פרשת השבוע, פרשת בו, והתורה מכריזה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים.
שנייה, אנחנו עכשיו אחרי 10 מכות?
לא, לא, אנחנו בתוך 10 המכות, אנחנו מסיימים את 10 המכות גם.
כן.
אנחנו מסיימים את 10 המכות. ואם אנחנו גם מדברים, יש לי לצערי, אני לא חושב שיש לי כאן יותר זה, יש שם שמות, תסתכל רגע אם יש שם שמות. טוב, אנחנו בפרשת, כמו שאמרנו, בו, ובבו אנחנו נראה את הסיום של 10 המכות, וכאשר אנחנו מסתכלים בפרק י' ב', פסוק מ' א', כדי שלא יהיה לי כאן יותר מדי, למד מ' א', ויהי מכה 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. עכשיו כאן רמוז דבר מאוד גדול. בואו, אנחנו נראה בשבוע הבא שחמושים יצאו, שרק 20% מעם ישראל יצאו. שזה פשוט דבר, מספר מפחיד, שלדעת להבין שאחרי כל הניסים והנפלאות, עדיין 80% נשארו. התבוללו בתוך המצרים, והם, בדרך אגב, לפני המכה האחרונה יש מכת חושך, שמכת חושך בעצם סגרה חשבון עם כל אותם אלה שלא רצו לצאת ממצרים. עכשיו, מה שקורה, שלא תחשבו שאלה שיצאו ממצרים, ה-20%, הם היו הצדיקים הכי גדולים.
רק רגע, ה-20% האלה, הם היחידים שרצו לצאת ממצרים?
כן.
זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא מפתח בפני כולם לצאת ממצרים.
בוודאי.
לא, כי אני חשבתי משהו אחר, אני חשבתי שחלקם, בגלל ההתבוללות, בגלל כל הזה,
לא.
קיבלו עונש.
לא. בכלל לא. זה להפך, היה להם צ'אנס בכל 10 המכות, הרי כמו שאמרנו, המטרה של המכות לא הייתה לפרעה. הייתה לעולם כולו, ובמיוחד לעם ישראל. למה?
אתה משנה מיקום, אתה משנה את ה...
כי הם היו בתוך טומאת מצרים. דיברנו שבוע שעבר, הם היו כל כך, לצערנו הרב, בתוך הטומאה, שזה לצערנו הרב השפיע.
אבל פה הקדוש ברוך הוא היה אמור לבוא לעשות שינוי, כי בסופו של דבר הם חיו בעם,
ששלט
בהם,
שאומרים שהוא זירז את יציאת מצרים.
אפשר להבין את הדבר הזה, שאתה יודע, אתה לא חי בתנאים הכי טובים כדי לעבוד מול הקדוש ברוך הוא וללמוד את תורה.
אני שואל אותך שאלה. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, את הכוח העצום שלו, לא תחשוב לעשות תשובה? ואתה שייך לעם הזה.
אחרי
10
הנברות?
כן. אחרי 8 מכות. שאתה ראית את גבורתו, אתה ראית את הברא, אתה ראית את הדבר, אתה ראית את השכין, אתה ראית את הערוב, אתה ראית מכות נוראיות, וראית שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין ישראל למצרים. דרך אגב, חשוב להבין שלנו מאוד קל לחשוב שעם כל הדברים האלה, באמת פלא פלאים, איך הם לא חזרו בתשובה ולא רצו לצאת ממצרים. אבל האמת הנוראית היא שזה קורה גם היום. דיברנו, זה מה שנקרא the comfort zone. בן אדם, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, בן אדם, בדיוק, הוא חי באזור הנוחות שלו, ולא משנה מה יקרה, מאוד קשה לו לעזוב. לכן הקדוש ברוך הוא נותן את כל הצ'אנסים האלה. אבל מה, לא הייתה להם, באותם חבר'ה, לא הייתה לחלוחית של אמונה.
זה מזכיר לנו רק הבדואים, תן להם לגור פה ברמת אביב ג' עם בריכה, הם לא, הם יגור בצריפים. כי הם לא...
זה תרבות.
נכון, זה תרבות. וגם...
לא, זה לא תרבות. זה הרצון שלהם להשתלט על שטחים. הם לא רוצים לגור לגובה. הם רוצים
להשתלט על שטחים. לא, אני מדבר איתך על צריפים. אתה יודע מה? אפילו אומרים להם, בוא נבנה ונשפר לכם את התנאים. אומרים לי, לא, אני רוצה לגור בפח הזה שם, ללכת יחף, ו...
אבל מה שכן,
אתה... בכוח מנסה להגדיר
להם את זה. נכון, נכון.
הם לא רוצים.
אבל אני משווה את זה למשהו אחר. אני משווה את זה ל... אנחנו מקבלים טילים מעזה, יום אחד יצאנו מכלנו, יומיים, או שבוע ימים, זה כבר עד לפה. תאר לך בכל הדבר הזה, יהיה שנה. אנחנו, או ש...
נתרגל.
יהיה עם זה, או שנתחיל לחשוב אחרת. וזה מה שקרה במצרים. הם ראו שהיה כמה ימים היה חושך, ואחר כך היה בסדר.
חבר'ה, הלימוד הוא בשבילנו. הלימוד בשבילנו.
אחר כך זהו, אחר כך זה חזר. אז הם לא כל כך רצו להתייחס לזה, אבל בסדר, אז היה איזה משהו בטבע שעשה את זה באדם, ואחר כך היה משהו בטבע שאיזה רוח הביאה את כל הקרבים והנחשים, וכל פעם זה בא ונעלם. זה לא משהו שנשאר להם. אם זה היה נשאר להם הרבה זמן, יכול להיות שהם היו חושבים...
אני אגיד לכם גם עוד יותר, יש כאן הרבה דברים בפנים שאנחנו אפילו לא קולטים אותם. היחס של המצרים ליהודים השתנה. הם כבר לא עבדים.
נכון. נכון.
תחשבו על זה שהאב גם מתייחסים אליהם בפחד ובאימה. הוא אומר לעצמו היהודי, אז זה בוטי, מה אני אלך למדבר? כולם כאן מפחדים עכשיו, אני אצטרף. זאת אומרת, יש את הקטע הזוי הזה שמשתמשים בדבר שהם צריכים לעשות תשובה, להתעמק עוד יותר בתוך הטומאה. כי הקטע, הרגע דיברנו על זה, הגשמיות, היא מאוד מושכת. תשמע, התאוות הן מאוד מושכות. זה לא פשוט, אנחנו מאוד קל, אנחנו רואים את זה היום. תראה, אנשים במודע מעשנים סיגריות שמרעילות אותם. הרי אין לזה הסבר הגיוני. אתה יודע שאתה רואה ואתה רואה את המחקרים ואתה מעשן. וסמים, כמה אנשים משתמשים בסמים? ורואים את התוצאות הנוראיות. אבל בשביל רגע של כיף, אני חי את הרגע. דרך אגב, זה אחד הדברים שממש הם, הקבלה מתנערת מהם. מה זה חי את הרגע? זה אחד הדברים הכי מטופשים שיכולים להיות. מה זה חי את הרגע? נראה לך מה זה חי את הרגע. אני רוצה לעוף. תעלה למגדל שלום, או למגדל אחר, יש ברוך השם הרבה מגדלים, ותעוף. אתה תעוף. אבל כמה שניות, ואחר כך תתרסק. האנשים מסתכלים על ההלכות בתור איסורים. זה לא איסורים. זו דרך חיים. זה אם, מובן, לכל אחד בן אדם מובן, אל תקפוץ מהקומה ה-20. מובן, נכון? התורה אומרת לך אותו דבר. רק זה מוסווה בתוך המצוות. תעשה את זה ואת זה, ואז תהיה לך חיים אמיתיים. אם לא תעשה, יהיה לך, אתה תמות. מבחינה רוחנית, אתה תמות. אתה לא בן אדם כבר. וזה מה שאנשים לא מבינים, זה לא איסורים. תראה כמה איסורים יש, זה לא איסורים. זה תורת חיים. זה כמו שכל אחד מבין שלקחת רעל ולשתות, אתה תמות. אבל אנחנו רואים במציאות שאנשים כן לוקחים רעל, כמו אלכוהול, וכמו כל מיני סמים למיניהם, ומשכנעים את עצמם באלף שכנועים, זה, לי זה לא יקרה. או, אתה יודע מה, יאללה, אני חי את הרגע, נהנה, מה אכפת לי מה יהיה אחר כך. זאת אומרת, זה בדיוק מה שקרה במצרים. זאת אומרת, כאן יש לקח גדול, יש אנשים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא יראה לי ניסים, אני עושה תשובה. אני אומר לך, סליחה לביטוי, חתיכת מטומטם, הניסים קורה מסביבך כל הזמן. אני עושה לי ניסים פה ממצרים. נו, אז מה? גם במצרים עשה מצרים, וכמה יצאו? 20%. והאם אתם חושבים, ה-20% האלה היו הצדיקים? ברור, אז הנה כאן, בבקשה. מה אומרת? אומרת כאן התורה דבר מדהים. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים. מה זה כל? מה זה ההדגשה של כל? יצאו צבאות השם. כל מי שרצה לצאת היה שייך לצבאות. יש כאן שתי דברים. א', יש גם את הצדיקים, גם את הפשוטים, כמו בצבא. בצבא יש ג'ובניקים ויש סיירת. גם את הג'ובניקים צריכים. יש כאלה שמשרתים בכיף, יש כאלה שמשרתים בחוסר ברירה. אבל הם משרתים. והם חלק מהצבא. גם כאן, כל צבאות השם יצאו. כל מי שבחר להיות חלק מצבא השם, יתקבל. ואנחנו רואים את זה אחר כך עם הפסל של מיכה, שעובר בתוך ים סוף. זאת אומרת, אנחנו רואים שהם לא בדיוק היו הצדיקים הכי גדולים, אבל עצם העובדה, וזה לימוד עצום. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמעו חבר'ה, רק תרצו את הגאולה, רק תרצו לצאת מהטומאה, אני איתכם, אני נותן לכם את היציאה, גם אם אתם לא מושלמים. וזה דגש על הדבר הזה. אחר כך עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת, שזה באמת אני חייב לעמוד עליה, כשאנחנו מסתכלים, עם ישראל, אותו חלק שיוצא, יוצא ממצרים. אבל רגע לפני, מה הם מצטבים? הקורבן הפסח. רגע לפני. מה זה כל כך חשוב? זה מה שצריך עכשיו, בדיוק בדקה ה-90, לפני שיוצאים ממצרים. מאוד מעניין. תשימו למה קורה כאן. וכל עבד איש,
יש לי כאן,
זה חומש.
לא ייבאל. אנחנו ממשיכים הלאה.
עכשיו תשימו לב, אני בטח שאני רוצה לתת גם שיעור בחומוס אליהו לחבר'ה צעירים.
היום זה?
כן, אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא
גם. באיזה שעה זה?
ב-8:30, שלחתי את זה לזה, לא שלחתי את זה? שלחתי את זה, אני חושב. תראה, תסתכל.
תקשיב, אתה יודע מה הולך שם ביום שישי, אני קונה שם הכל, כל שישי חומוס. הולך קונה חומוס שם.
יש לו חומוס מעולה.
לא, כל שישי שם.
כן.
מפוצצים שם חבר'ה, כיפות סרוגות. אין לך מקום לזוז בכלל. חבר'ה צעירים, אתה יודע, כן, בצבא, לא. בעיקר בצבא.
לא, זה קטע של זה, תדע לך, זה קטע מאוד מעניין. גם ברעננה יש את זה. יש איזה כמה חומוסיות. שביום שישי מפוצצות. כל החבר'ה הצעירים יושבים שם. יש את החומוס ההוא שם באחוזה, כל יום שישי מפוצץ. טוב, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, ועשר משבור בו. כל עד עשרה יעשו אותו, ויחי יגור איתך וכולי, והיה כאזרח הארץ, תורה אחת אלעזר לגור, ויעשו גם ישראל של צבא של משה, כן עשו, ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם של ישראל מצבא. וידבר שקדש לי כל בכור ורב, והיום אנחנו כבר מסיימים, והיום אתם יוצאים רוצה רק ירחה וכולי, אני חושב רוצה להגיע לקטע שבו אנחנו רואים שוב ושוב ושוב,
לגברים ונשים יחד, נכון?
בנמידה.
לגברים ונשים יחד.
כן, יושבים אבל לחוץ. כן. כי הרעיון זה גם זה לשידוכים, כאילו. יש חבר'ה צעירים שמחבים.
אתה יודע, בבית כנסת עכשיו הוא רוצה לעשות ועדת שידוך. טוב. אין להם מה לעשות, הם משעמם
מה להם. אם צריכים את זה, למה לא?
לא, כי הם כבר חיתנו שתיים בשידך במהלך השנה האחרונה. אני אמרו, בוא נעשה ועדה. כל אחד ישים על השולחן את מה שיש לו להציע, ונעשה את השידוך.
נכון. הנה, כאן זה דבר מדהים, ובזה אנחנו ננסה לסיים, אני רואה מצאת יד. ולקחתם אגודת אזוב ואתם בדם אשר בשף והגעתם על המשקוף את שתי המזודות מן הדם אשר בשף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזודות ופסח השם על הפתח ולא ייתן למשחית לבוא לתוך בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה. והיה כתבו לארץ שנתן לכם, שמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אמרו אליכם, אמרתם זבח פסח וכולי, וישראל ואת בתינו הציל. איזה בתים הציל? אתם יוצאים ממצרים, איזה בתים? אלא מדובר כאן על הבית היהודי, וזה בדיוק הרעיון. אני פשוט מקצר. וילכו ועשו מנשק אשר צבא את משה, וכן עשו.
כל המכות שהקדוש ברוך הוא פסח בעצם על היהודים, פה זה לא היה רק על ה-20%, זה היה על כולם, נכון?
איך?
כולם נחשפו על המכות, כל המכות שהקדוש ברוך הוא הטיל על המצרים, הוא פסח על העם היהודי בפנים, נכון? הוא פסח על כולם, או הוא פסח על
כולם? יש בזה מחלוקת, יש מחלוקת שחלק אומרים שחלק מהמכות היו על כולם, כדי להראות לפרעה שהכוח של הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, כי הוא תמיד חיפש לעצמו תירוצים. וגם עוד סיבה אומרים שבעצם המכות היו גם על אותם אלה שבעצם לא רצו לצאת, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בעצם רצה, כן, רצה להראות, אז יש כאן, יש מחלוקת בעניין הזה בדיוק מה שהיה, אבל בגדול אחד הדברים שחוזר על עצמו אנחנו רואים זה העניין של הבית, וכאן אני רוצה לסיים בסיפור יפה שכאן שם את הדברים גם בפרופורציות הנכונות. כמו שאמרתי, בתינו הציל והבית היהודי שחוזר על עצמו, זה כבר אנחנו מבינים מה שמדובר כאן על הבית היהודי. הבית היהודי זה יסוד. זאת אומרת, לפני שאתה יוצא ממצרים, תבין מה המהות ומה המשמעות. אתה הולך להקים בית, בית יהודי. זה המשמעות. עכשיו, לצערנו, היו זמנים שבהם עם ישראל איבד הרבה, כמו שהיינו עכשיו, היה לנו את היום שבו הגיעו מכל רחבי תבל, מנהיגים כאלה ואחרים, ולדבר על השואה שהייתה, ועל האנטישמיות שגואה וכולי. עכשיו, באותה תקופה, באמת, אנשים איבדו את הבתים שלהם. איבדו את הבתים שלהם, תרתי משמע, גם את הבתים מבחינה פיזית, וגם מבחינה של בתים, זוגיות. ואחרי השואה, אנשים רצו להקים בית. ואז עשו חתונות. עכשיו, החתונות האלה לא היו כל כך שמחות. זה היה מצב לא הכי נעים בעולם. וכאשר אנחנו מסתכלים, הוא כאן מביא כאן סיפור יפה. לא יודע מי מביא את זה.
השמחה מעולה בצער.
כן, זה לא היה פשוט. זאת אומרת, עכשיו הוא מדבר, עכשיו מה שהיה, היה איזה... אחת החתונות שהחברים רצו לשמח בכל אופן את הזוג, לעשות שמחה. אז מה הם עשו? ככה באמצע החתונה הכניסו חבורה של אנשים מתנה לחתן והכלה, קופסה ענקית. וכולם מסתכלים, וואו, איזה מתנה יהיה כאן. ואז פתחו את הקופסה וגילו עוד קופסה. פתחו עוד קופסה וגילו ועוד קופסה ועוד קופסה ועוד קופסה ועוד קופסה ועוד קופסה. עד שבסוף היה איזה קופסה קטנטונת עם איזה שי קטן וצנוע. וכולם צחקו והיו מבסוטים. והם הצליחו לשמח באמת קצת את הזה, להחזיר קצת שמחה לזה. ואז ביקש הרב מרדכי פוגרמסקי זצ"ל וביקש רשות הדיבור. וכך הוא אמר, ראינו מקרוב שהאדם מסוגל להגיע עם מטען גדול, הוא מרית עין, חושבים מי יודע מה נמצא בתוכו. אך הנה הם מתחילים לפרק את האריזה, ומוצאים עוד קופסה ריקה. אני חושב שזה רעיון כל כך גאוני. עוד נייר ריק, ועוד פעם עטיפה, עד שבסופו של דבר מוצאים משהו פעוט, חפץ צעיר שבקושי רואים אותו. כיוצא בזה, יבוא יהודי לעולם האמת עם מטען כבד של מעשים רבים. וואו, איזה מעשים אני עשיתי. אבל שמתחילים לברר, איזה מעשה אתה עשית?
אתה מקלף את
הכלל. מה אתה? אתה מקלף את הכלל כאלה שהמעשה בעצם היה מעשה אגואיסטי, שאין בו שום, איך אומרים, קדושה. ויש לו סך הכל איזה, מה שנשאר מכל העטיפות, זה משהו קטן שכזה. וזה בעצם הוא אומר, זה מסר חשוב. הקמת בית יהודי, זה לא מעשה חיצוני בלבד. זה מעשה, מעשה פנימי. הקמת בית יהודי, זה צריך להיות הפנימיות. צריך לבנות את הפנימיות של זה. ואז, לא רק יהיה אריזה גדולה עם שי קטן בפנים, אלא יהיה אריזה שמלאה בתוכן. והדור שלנו באמת זכה, ברוך השם, להקים בית יהודי במדינת ישראל, בארץ ישראל, בארץ הקודש, זכינו לחזור לארץ. וחפץ חיים היה אומר על הפסוק, והיה כביעך השם אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת. חשוב להבין שארץ ישראל זה הגוף. דיברנו על נשמה וגוף, דיברנו על צורה וכלי, אז בדיוק ככה זה המצב של התורה וארץ ישראל. התורה זה הצורה, התורה זה רוחניות, והארץ זה הכלי, הארץ זה החומר. ואנחנו צריכים את שתיהם ביחד, כי כדי לקיים את התורה, זה המקום הוא בארץ. זה הזכות הגדולה שיש לנו, שאנחנו יכולים לחבר את הצורה עם החומר, את הנשמה של עם ישראל, שזה התורה, עם הגוף של עם ישראל, שזה ארץ ישראל. וכאשר היהודי מצליח וזוכה לקיים את המצוות כאן בארץ הקודש, ולהקים בית בארץ הקודש, הרי שהוא בעצם חיבר את הגוף עם הנשמה, והגיע לשלמות הזאת שאיתה, בעזרת השם, אנחנו נקווה שנגיע באמת לגאולה הסופית, במהרה בימינו, אמן.